אז אנחנו נתחיל מהפסקה הזאת באורות התשובה. אני מתארת לעצמי שאתם למדתם עם עוד אורות התשובה. ואני לא יודעת אם למדתם דווקא את הפסקה הזאת או לא, בהתחלה הייתי מנסה לברר שלפחות אצל אבא שלי שהוא לא יכול, שאנחנו לא מלמדים את אותו דבר בדיוק, כמובן שאצלו זה פי כמה, אבל לא תמיד אני צריכה לעמוד בזה, אז אני, ואם למדתם את זה במקום אחר אז שוב, אז אפשר לחזור, ובטח כל אחד גם לוקח את זה לעוד מקומות נוספים. אז אנחנו קודם כל נקרא את הפסקה הזאת, פסקה ו' בפרק ה', בסדר? ו' אחד זה הקטע הראשון שיש לכם. כמו שאני למדתי שכך צריך לעשות, אז אנחנו נקרא את כל הפסקה, גם אם אנחנו לא מבינים אותה, עד הסוף, ורק אז אנחנו נחזור אחורה להסביר, בסדר? העצירות יהיו בהמשך כשנחזור אליהם, אבל לא בקריאה הראשונית. התשובה קדמה לעולם, ולפיכך היא יסוד העולם. שלמותם של החיים היא דווקא עם המשך התגלותם על פי טבעם העצמי. וכיוון שהטבע מצד עצמו אינו בעל הסתכלות והבחנה, הרי החטא מוכרח הוא מצד זה, ואין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. וביטול עצם טבעיותם של החיים, כדי שיהיה האדם בלתי חוטא, זהו עצמו החטא היותר גדול, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. על כן, התשובה מתקנת את הקלקול, ומחזירה את העולם ואת החיים למקורו, דווקא בגילוי יסוד עצמיותם העליון, עולם החירות. ועל שם כך מכנים שם השם אלוקים חיים. אז קודם כל אני אתחיל עם שאלה, ידוע שיש כמה דברים שקדמו לעולם, בסדר, תורה קדמה לעולם, יש כמה דברים שקדמו לעולם, אנחנו לא נכנסים עכשיו לכולם, אנחנו מתייחסים כרגע רק לנושא התשובה, זה הנושא שמעסיק אותנו בימים האלה. ומה הכוונה שזה קדם לעולם? מה זאת אומרת קדם לעולם? מוזמנות להגיד. איך?
לפני שנברא העולם.
אז את אומרת לפני שנברא העולם, העולם זה קצת מוזר, כאילו העולם נברא, מה זה לפני שנברא העולם? אז זה עוד לא נברא, אז מה זאת אומרת נברא? האמת שגם התשובה יותר קל להבין את זה, איך זה בדיוק, בגלל שהתשובה היא באמת משהו, נגיד בית מקדש. בית מקדש הוא ביטוי למקום רוחני מאוד מאוד גבוה, אבל בסוף הוא דבר מאוד מעשי, את יכולה לגעת בבית המקדש, את יכולה להיכנס אליו, כן, שנזכה. אבל בתשובה היא לא, בסדר, היא לא משהו שחשים אותו. באחד מחמשת החושים הרגילים, הבסיסיים. אז יותר קל להבין את זה, אז אולי תמשיכי. אולי עוד מישהי רוצה להמשיך אותה, להוסיף שירה, נכון?
נעמה.
נעמה.
העולם יהיה קיים.
יפה, אז את לוקחת אותנו כבר צעד קדימה, העולם לא יכול להתקדם בלי זה. אז אם נעשה איזושהי הכללה לכל הדברים שנבראו לפני העולם, מה הכוונה, שמה הם בשביל העולם? יסוד, אולי אפילו נקרא לזה בצורה מאוד פשוטה שלנו, תוכנית עבודה. בסדר? זאת אומרת, העולם נברא על פי זה, אדם שהולך לבנות בית, אז יש לו אדריכל ובסדר, מעצב, לא יודעת מה כל מיני דברים, שאתה מתכנן לפני כן, אתה אפילו לפני כן חושב מה אתה רוצה, שהסלון יהיה גדול, שהמטבח, שיהיה לי שני חדרים, חמישה חדרים, מה המשפחה שלי זקוקה, מה אני רוצה, מה אני צריכה, מה היכולות הכלכליות, לא משנה, יש כל מיני דברים שעל פיהם אני מתכננת תוכנית, בעצם הבית נבנה על פי התוכנית. אז בעצם כל הדברים האלה שקדמו לעולם, שוב, זה במילים שלנו, כמובן שאנחנו מנסים להבין את מעשה השם, אז אנחנו מנסים להבין את זה במושגים שלנו, כמובן שהמושגים אצל הקדוש ברוך הוא זה דברים הרבה יותר נעלים, אבל בכל זאת, כמו שכתוב בתורה יד השם וכו', אז אני גם קצת מרשה לעצמי להגיד את זה במילים פשוטות שלנו, שנבין את זה. אז בעצם כל הדברים האלה שנבראו לפני העולם זה הרעיונות, אולי זה האידיאל, זה התוכנית של איך העולם יהיה בנוי, איך העולם מתנהל, איך הוא יצליח להתקיים. ידוע הרי שלפני העולם הזה נבראו הרבה עולמות, והקדוש ברוך הוא ברא עולמות והחריבם, איך העולם הזה יכול להתקיים, בסדר? מה התוכנית שלו? אז כל מה שנברא, באמת זה נברא ברעיון. זאת אומרת, אמרתי לגבי התשובה יותר קל לנו להבין את זה, גם לגבי בית מקדש, שהוא משהו מאוד מאוד מוחשי ומעשי, כמובן שהוא לא נברא למעשה לפני העולם, לא רק שהוא לא נברא מעשי, גם בסוף אנחנו אלה שבונים את בית המקדש, כן? אבל הרעיון של הרוח שתשרה בבית המקדש, של מה היא תעשה לנו, היא נבראה קודם העולם. בסדר? הרעיון הזה נברא לפני. וככה תשובה. אז באמת המסקנה שלנו מתוך זה, קודם כל שהתשובה היא בסיס של העולם. היא בתוכנית של העולם. היא לכתחילה. הנקודה הזאת של לכתחילה מאוד חשובה לנו להבנה שלה, של המשך הדברים. התשובה היא לכתחילה, בסדר? והיא יסוד, כמו שאמרתם פה. נלך עוד צעד קדימה, העולם לא יכול להתקיים בלי זה. בסדר? זה חלק מהתוכנית, זה, שוב, נחזור לבניין, אם מתכננים שביסודות יהיה ארבעה עמודים שמחזיקים את הבניין, אם בונים את זה עם שלושה עמודים ולא ארבעה, או שמיד בהתחלה, או שאחרי כמה שנים מאוד הגיוני שיקרה משהו מסוכן בבית הזה, נכון? כי הוא בנוי על זה שיהיו ארבעה עמודים ושלושה, כבר לא בטוח זה מחזיק את זה כמו שצריך. העולם חייב את כל הדברים האלה, אי אפשר בלי זה, בסדר? ועוד פעם אני חוזרת לנקודה שהיא בעצם היא לכתחילה. בסדר? התשובה היא לכתחילה. אם מישהי יכולה להגיד לי, מה זה בעצם תשובה? תשובה, 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 מה זה? מה זה הדבר הזה שקוראים לו תשובה? מה אומרות? זרקו את כל מה שאתם מכירות עד היום. הכל דרך אגב יהיה נכון. רק אנחנו נראה איך אנחנו באמת עולים מזה, עם זה עוד מדרגות.
תהליך.
תהליך, יפה. מה עוד?
התקדמות.
התקדמות, יפה. מה עוד?
חשיבה.
יפה, לשוב אל עצמנו, זאת אומרת שכנראה יש מקום שאנחנו, הלכתחילה שלנו במקום מסוים, כשאת אומרת שצריך לשוב, זה אומר שהתרחקנו. זאת אומרת, אז יש איזשהו מקום מסוים, ואנחנו כנראה התרחקנו מהמקום הזה, ואנחנו שווים אליו. יפה. עוד? האמת שלרוב שאני שואלת מה זה תשובה, הדבר הראשון שעונים, אולי גם תלוי באיזה גיל, שזה תיקון. בסדר? זה קצת דומה לתשובה הזאת, אבל לא לגמרי. בתשובה... שלך יש נדבך נוסף, עוד שנייה נרחיב אותו. אבל קודם כל תיקון, מה הכוונה תיקון? חטאתי, ואני רוצה לתקן את מה שחטאתי, בסדר? דיברתי לשון הרע, ואני רוצה לתקן את זה. א', לבקש סליחה ממי שדיברתי עליו אולי, ללמוד יותר הלכות לשון הרע, לקבל על עצמי לעתיד, להשתדל לא לדבר לשון הרע, לקחת על עצמי לימוד, לקחת על עצמי שעות ביום שבהם אני עוד יותר... וכולי, בסדר? ובכלל, אני לא מדברת על זה שיש את כל התהליך של ארבע השלבים של הרמב״ם, של תהליך של תשובה, זאת אומרת, תיקון. אם אני אגדיר את זה רק תיקון, אז בעצם זה קצת סותר את מה שאמרנו קודם. זאת אומרת, אנחנו אמרנו שהתשובה היא משהו שלכתחילה, נכון? אז תיקון זה אומר שקלקלתי. קלקלתי זה בדיעבד. זאת אומרת, הייתי מאוד רוצה לא לקלקל בכלל. אני מאמינה שכל אדם, אפילו לא משנה אם הוא יהודי, בסדר? לא רוצה לקלקל בעולם. בסדר? לא רוצה לקלקל בעולם. ההבנה מה זה קלקול, מה זה תיקון, זה יש אולי הבדלים. בסדר? אבל לא רוצה לקלקל. נגיד רוב גדול של האנשים בעולם רוצים לעשות טוב, רוצים לשמור על עולם טוב. בסדר? יש מיעוט קטן שאולי רוצה לעשות רע. אז בכל זאת נפלתי, שיש לנו את זה גם בפסקה, עוד מעט נגיע לשם, קלקלתי, ועכשיו בדיעבד, מה לעשות? אני צריכה לתקן גם. בוא נניח... שיש הרבה אנשים, או מעט אנשים, או לא יודעת מה, שלא קלקלו בכלל. בסדר? ראינו כבר פה, ונתת לתני שבמשפטים האלה בוודאי הבנתם, שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אז אנחנו מבינים שכנראה, עוד מעט נבין למה, אין דבר כזה כמעט לא ליפול ולא לחתום, אנחנו גם יודעים את זה על גדולי העולם. בסדר? אבל בואו נניח הנחה כזאת, שיכול להיות אדם שהוא באמת במצב לכתחילאי, שהוא לא חוטא בכלל. אז הוא לא צריך לעשות תשובה? מה אתם אומרות? קודם כל, זה מאוד נכון, מאוד יפה מה שאת אומרת. אם היינו במשך של שיעורים, אז גם הייתי מנסה לזכור קצת את השמות. איך קוראים לך?
עסקה.
עסקה. אז קודם כל, וזה מתאים לחלוטין לפסקה הזאת של הרב, שבאמת, אני כבר מקדימה את המאוחר, עוד מעט נרחיב אותו קצת, שבאמת בחיים הטבעיים, שהקדוש ברוך הוא יצר אותם, והקדוש ברוך הוא שם אותנו בתוך חיים טבעיים, הרי העולם לא נברא בטעות, נכון? את זה אנחנו יודעים, וגם דיברנו על זה פה עכשיו שיש תוכנית לעולם. אין טעויות, ואצל הקדוש ברוך הוא בוודאי אין טעויות, כן? אין טעויות. הקדוש ברוך הוא יכל לברוא אותנו נשמות. יכל לברוא אותנו, רק נשמות אני מתכוונת, גם עכשיו אנחנו נשמות, אבל עכשיו אנחנו נשמה בתוך גוף. אבל יכל לברוא אותנו רק נשמה, יכל לברוא אותנו מלאכים, בסדר? והוא לא ברא אותנו כאלו, הוא ברא אותנו בני אדם עם גוף, עם יצרים, עם עולם הזה. עם מציאות חומרית, בסדר? הוא יצר אותנו בתוך זה, שוב, לכתחילה, זה לא בטעות, בטעות נפלנו לתוך העולם הזה, זה לכתחילה. ובאמת לחיות חיים מלאים של הטבע, של הגשמיות, זה בהכרח מוליד אפשרות לחטוא. ואולי, כמו שאת אומרת, מאוד יפה, שאם באמת נחיה חיים עילאיים, בלי לחיות את חיי הטבע, אז גם לא נחטא. אבל אז החטא, טוב שאת אומרת את זה, ונראה את זה פה, אומר על זה הרב, זה החטא היותר גדול. ביטול עצם טבעיותם של החיים, כדי שיהיה אדם בלתי חוטא, זה עצמו החטא היותר גדול. כי מה בעצם אני אומרת לקדוש ברוך הוא? טוב, כנראה טעית ששמת אותי בתוך גוף, באמת הגוף מאוד מפריע לי. היצרים מאוד מפריעים לי, המציאות, אני צריכה להתפרנס, אני צריכה לאכול. אני פעם ראיתי, אני לא יודעת להגיד לכם בעל פה, אבל אני זוכרת שראיתי שכתבו, אדם ממוצע, כמה שנים מהחיים שלו הולכים לו על אוכל, על שינה, על שירותים, בסדר? מה זה כל הדברים האלה? זה דברים שאפילו משותפים עם בעלי חיים. מה זה לאכול? מה זה לישון? איזה בזבוז זמן? אני מאוד אוהבת לישון. זה איזה בזבוז זמן? לישון, שירותים, כל הדברים האלה, זה דברים מאוד טבעיים של הגוף. וואי, באמת, הקדוש ברוך הוא, איזה טעות, הגוף הזה מפריע לי, מבזבז לי כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה אנרגיות, כל כך הרבה כוחות, והוא מפיל אותי גם. הוא פשוט מפיל אותי, כי הוא יותר מושך אותי לחטוא, יותר מאפשר לי לחטוא וליפול, ואני נופלת. אם הייתי רק נשמה, וואו, הייתי כולי רק קודש. צדיקים יושבים ונהנים מזיו השכנה, השכינה, בסדר? אז הקדוש ברוך הוא, זה טעות, אז אני, יש גבול, אני לא יכולה, מה אני יכולה לעשות? לא עלינו, לא עלינו, ניקח את זה לקצה. מי שמאמין שרק הנשמה ושהגוף הוא רק מפריע בקצה של זה, חס וחלילה, זה להתאבד בעצם, בסדר? כי בעצם למעלה נהיה רק נשמה, ופה אני גוף, גוף מפריע לי. אז בוא נפגע בגוף, נעלה למעלה, נהיה רק נשמה, ורק נהנה מזיו השכינה, בסדר? וכמובן שזה לא מה שהקדוש ברוך הוא רצה, כי אם זה מה שהוא רוצה, הוא לא מביא אותנו לעולם, הוא גם היה מצווה, וגם המאה מביא אותנו לעולם, היה מצווה אותנו להיפרד מן העולם. וזה לא מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, מצווה אותנו לחיות ולקדש את החיים וכו'. זה אומר שבהכרח אנחנו צריכים לתת מקום לכל כוחות הנפש ולכל כוחות הגוף. זה אומר שאנחנו צריכים לקדש את הגוף ואת החומר ואת החיים עצמם ואת היצרים. יצר, אין דבר כזה דרך אגב יצר רע. בסוף כדי שאנחנו נבין את זה אנחנו אומרים יצר רע. אבל יצר הוא כוח. עכשיו את הכוח הזה אני יכולה להפעיל לחיוב, אני יכולה להפעיל לשלילה. זה תלוי בי מה אני עושה איתו. אבל לבטל את היצר, וחכמים מספרים לנו על תקופות שביקשו לבטל יצרים מסוימים ומה קרה מזה. ודרך אגב, יצר עבודה זרה שאנחנו לא מכירות אותו בכלל, אנחנו לא מכירות אותו, זה נראה לנו מאוד טיפשי, זה נראה לנו מאוד פרימיטיבי, זה נראה לנו מאוד זה, אבל זה נראה לנו ככה בגלל שאין לנו את היצר הזה. כמו שאם אני אסתכל מבחוץ ואני אגיד, כמו שאמרתי מקודם, על אוכל ועל שינה. נו, באמת, מה זה שינה? גם כל בעלי החיים ישנים, מה ההבדל בינם לביני? מה זה שינה? זה כלום. בסדר? זה בזבוז זמן, זה כלום. אז יותר אפילו אנחנו ככה מתייחסים לעבודה זרה, אבל באמת, כשהיה יצר עבודה זרה, ומי שבטל יצר עבודה זרה, הפסדנו עוד כמה דברים בדרך. שהיום בדור של גאולה מתחילים לחזור לנו, ובלי הקלקול של עבודה זרה, אם כי לפעמים מתלווים לזה סיגים. אבל כל הנושא של עבודת השם והתקרבות לקדוש ברוך הוא וקיום מצוות לא רק כמצוות אנשים מלומדה וכו', זה חלק מהרוח הזאתי, שליבטה גם שהיא לקחה גם לעבודה זרה לא עלינו. ושהיא רוח שאולי חסרה לנו, שחסרה לנו מאז שאני יצר עבודה זרה. כן, אז כל יצר בעצם הוא כוח. השאלה רק לאן אנחנו לוקחים אותו. בכל אופן, אם נחזור לנקודה, אז באמת לחיות את החיים בעולם הזה, על כל הרבדים שלהם, אבל את כל זה לעשות בקדושה. את כל זה לעשות על פי צו השם. לדעת גם, יש דברים שהם באמת תפלים, בסדר? ויש דברים שיש דברים שביקר, יש דברים שמתפל, לדעת לתת לזה את המקום הנכון, את הזמן הנכון, את הצורה הנכונה, את האפשרות הנכונה, בסדר? אז זה כל זה אנחנו מקדשים, בסדר? אם סתם ניקח את האוכל, אז נגיד בזריזות, בסדר? אנחנו, א', בטח אתם מכירות את הדבר הזה של הציווי בתורה של קדושים תהיו, שרמב"ן אומר על זה, לא נרד עכשיו לכל הסיפור, מה רש"י אומר על זה, מה זה? רמב"ן אומר על זה שזה ציווי כללי. שמה הציווי הכללי? לקדש את עצמך במותר לך, והוא אומר שלא יהיה נבל ברשות התורה. מה זה נבל ברשות התורה? הוא אומר, יכול להיות אוכל וסובה כל היום. תיקחו בן אדם שכל היום רק יושב במסעדות. אבל את הכל הוא עושה, אוכל כשר למאדרין, בסדר? מברך לפני ואחרי. משתף איתו עניים, בסדר? מכבד באוכל שלו מעניים. כאילו, הכל בסדר. זה מה שהתורה רוצה אבל? זה בסדר? מבחינת וילחתי זה בסדר. בסדר? מצד האמת של מה שאני רוצה ממני, זה מה שאני רוצה שאני אשב כל היום ויוכל? ברור שלא. יש עוד הרבה הרבה דברים אחרים ונוספים שאני צריכה לעשות. אז זה נקרא לקדש ולרומם, אבל באמת להתנתק, זה לא. ואם אני לא מתנתק, זה בהכרח אומר שאין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. זאת אומרת, זה בהכרח אומר שבאמת נחטא. אז אני חוזרת למה שאמר לנו עסקה, שבאמת, האם יכול להיות אדם שלא חטא בכלל, ואז הוא באמת לא צריך לעשות תשובה, אז את אומרת, התשובה היא על זה שהוא לא חי את החיים במילואם, וממילא זה אומר שהוא גם לא הייתה לו אפשרות לחטוא או לא חטא בכלל. בסדר? נכון, יפה. ובכל זאת, בואי נניח שבכל זאת אפילו יש אדם שכן חי את החיים במילואם ולא חטא. אני אומרת, לא נראה לי שזה דבר אפשרי, זה גם כתוב לנו פה במפורש, אבל נגיד, תיאורטית. בסדר? שיש אדם כזה. האם הוא לא צריך לעשות תשובה? למה? מה? מה הכוונה? יפה. אז באמת, גם המילים שנאמרו פה מקודם, לפני שאני גם באתי להגיד את התיקון ושאמרת לשוב, עוד לפני כן נאמרו פה כמה מילים, אני לא זוכרת את כולם, אבל כמה מילים שהן בכלל לא קשורות לתיקון. בסדר? להתקדמות, לעשייה. וכאן אני רוצה לעצור רגע את הפסקה. ואני אומרת לכם בעל פה, בגלל שאין לנו זמן, קודם כל, לכם לא צילמתי, סליחה, את החלק השני של הדף. בחלק השני של הדף הבאתי כמה פירושים של הרב פילבר לאורות התשובה. ומה שאני הולכת להגיד עכשיו זה מההקדמה של הרב פילבר לאורות התשובה. אני מאוד ממליצה על זה. הוא ממש עוזר להבין את אורות התשובה. הרב פילבר, מהתלמידים הגדולים של הרב צבי יהודה, ואני מאוד ממליצה על זה. בכל אופן, בהקדמה, מביא הרב פילבר דבר כזה. כמובן, כל מה שהוא מביא גם בהקדמה זה בשם הרב קוק, רק זה אולי לאו דווקא מתוך אורות התשובה, אלא מתוך מקומות נוספים. עכשיו אני אמשיל את זה קודם לאדם, ואז כמובן, כמו שאמרתי מההתחלה, כל מה שאנחנו ממשילים על אדם, אז אצל הקדוש ברוך הוא זה בצורה שונה, זה לא כמו אצלנו, אבל כדי שאנחנו נבין, אנחנו ממשילים את זה קצת למושגים שאנחנו מבינים. כשאני לרוב, תחשבו על עצמכם על כל מיני דברים שתכננתם, טיול שתכננתם, נסיעה שתכננתם, מצווה שתכננתם, כל דבר שתכננתם לעשות אותו, כמעט תמיד יש ירידה בין התכנון לביצוע, נכון? זאת אומרת, כשזה יורד, אולי זה יעזור לכם גם לקחת את זה יותר בקלות, כשהדברים האלה קורים. זה חוק, כמעט בא לעבור, שבין התכנון לביצוע יש איזושהי ירידה. בהתחלה זה נראה לנו לשלילה, בגלל שתכננתי משהו והוא לא בדיוק יצא, אז מבחינתי זה לשלילה. בסוף, חוץ מדברים מאוד קשים ולא יודעת מה, ואם אני לא עשיתי את זה כמו שצריך, אבל אם אני עשיתי את שלי ובכל זאת יש ירידה בתכנון, לרוב צריך לשמוח מזה בסוף. בסוף זה כנראה מעט השם. למרות שאצל הקדוש ברוך הוא זה כל, הוא כל יכול, אבל כשהוא מתכנן את העולם, שבתכנון היה תשובה למשל, כן, ותורה ועוד כמה דברים, בירידה לעולם, בגלל שזה העולם הזה, בגלל שזה כללים של העולם הזה, שגם אותו הקדוש ברוך הוא ברא, ממילא יש ירידה. זאת אומרת, עצם הירידה, יש שיר של מרדכי בן דוד, אם אני לא טועה זה שלו, אני חושבת שהוא אפילו רובו לא בעברית לגמרי, שמדבר על הנשמה שיורדת לעולם, תינוק שנולד, ושבעצם הנשמה מתווכחת עם זה שהיא לא רוצה לצאת. כי טוב לה, שוב, טוב לה בעולם שכולו טוב, אין לה התמודדויות, אין לה יצרים, ממילא אין לה נפילות, טוב לה. רק בחובה, לא מדברת על זה שהוא בא בימי אמו, מקבל את הכל באוטומטי, בסדר? אבל באמת אומרים שנר דלוק לו ולומד את התורה עם הקדוש ברוך הוא, בסדר? זאת אומרת, למה לא לרדת לעולם הזה? כל הצרות של העולם הזה, למה לנשמה לרדת? והקדוש ברוך הוא דוחף אותה לעולם הזה, כי זה באמת, זאת המטרה שלנו, כמו שאמרנו קודם. לא להיות מלאכים, אלא להיות בעולם הזה ואת העולם הזה לרומם ולקדש אותו. ולקנות את הטוב בכוחות עצמנו. מלאך לא קונה את הטוב בכוחות עצמו. וכשאנחנו קונים את הטוב בכוחות עצמנו, הטוב הוא הרבה יותר שלם. הוא הרבה יותר גבוה מאשר שאנחנו מקבלים אותו על מוכן. ולכן הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לעולם הזה, להתמודד, והקדוש ברוך הוא יודע שניפול. ואם זה שהוא יודע שאנחנו ניפול, הוא בכל זאת מביא אותנו לעולם הזה. לא שזה צריך להגיד לנו, טוב, יאללה, בוא ניפול. בכוונה אפילו. או לא נשתדל לא ליפול. ברור שאנחנו צריכים להשתדל שלא, כן? אבל לדעת שזה חלק מזה. ולפעמים, לא יודעת, אני למשל דוגמה של זמנים שאני אישית מרגישה עם זה מאוד קשה, כששומעים על כל מיני מקרי אונס קשים או כל מיני דברים כאלה, אז אני את עצמי מוצאת לפעמים אומרת לקדוש ברוך הוא, די, העצר הזה חזק מדי, תמעיט אותו, כאילו, אימא לה, איזה פחד, כמה רע זה עושה בעולם. ברור ששנייה אחרי שאני נרגעת, אני יודעת כמה טוב הוא עושה בעולם, כן? אבל כאילו לשנייה טוב הקדוש ברוך הוא, היי, אולי עדיף להפחית קצת שלא נגיע לכאלה מקומות ירודים בעולם. זה לא באמת נכון? זה לא באמת נכון קודם כל, כי הקדוש ברוך הוא עשה את זה. סימן שזה הדבר הנכון לעשות, כן? אבל גם באמת של זה אפשר לראות לכמה מקומות גבוהים זה הביא. זה גם הביא למקומות, שוב, למקומות נמוכים, בגלל שכל כוח אפשר לקחת אותו. סליחה. גם אם לא שומעים, תגידו לי, טוב? גם למקום הנמוך וגם למקום הגבוה, בסדר? אז כשירדנו לעולם, זאת אומרת, עצם ירידת האדם לעולם היא ירידה, לא סתם קוראים לזה, ירידת האדם לעולם. זה ירידה ראשונה שאנחנו יורדים לעולם, בסדר? יש ירידה. ולכן רק ירדתי לעולם, תינוק בן יומו, לא הספיק לחתור, לא הספיק לעשות כלום, נכון? ויש לו לאן לשוב בתשובה. זה לא תיקון הקלקול, הוא עוד לא קלקל כלום. יש לו לאן לעלות. יש לו לאן להתרומם, זה תשובה. תשובה זה לעלות למעלה, להתקדם, לקדם. ויש לנו לאן להתקדם, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בעולם, שיש לנו מה לעשות ולאן לעשות, לאן לשאוף. זו ירידה ראשונה. הירידה הראשונה הזאת, עוד מעט נגיע לשנייה שהיא במידה מסוימת קצת דומה אליה, הירידה הראשונה הזאת היא ירידה שלא תלויה בנו. בסדר? לא תלויה בנו. לא שאלו אותנו, אנחנו רוצים אותה. זה לא תלוי בנו כמה נרד. לא תלוי בנו, נקודה, נולדנו עם זה. בסדר? כבר יש לנו על מה לעשות תשובה. אבל שוב, כשאני מרחיבה את המושג של התשובה ואני לא קוראת לו רק תיקון חטאים, אז ממילא אני לא כל כך ניבלת מזה, כי עכשיו אפשר להגיד, מהו השם התינוק הזה? נשמה טהורה, מהו השם? הוא לא עשה כלום. זה לא קשור לשמה, הוא לא עשה שום דבר רע. תשובה זה לא רק, זה גם תיקון הרע. כן, אנחנו לא מבטלים את זה. זה גם תיקון הרע, אבל זה לא רק תיקון הרע. כל עשייה טוב שמקדמת אותי וממילא גם את העולם, זה תשובה. תשובה זה לשוב למקור הראשון, ויש לנו לאן לשוב. זה המעגל הראשון. יש למישהי השערה מהמעגל השני של הירידה בעולם? שגם היא לא תלויה בנו, בנו בדורות שלנו. מה הירידה השנייה שהייתה בעולם? אז זה הירידה הראשונה שאמרנו. מה הירידה השנייה? איך? חטא אדם הראשון. בסדר, חטא אדם הראשון זו הירידה השנייה שהיא לא תלויה בנו כביכול. למה אני אומרת כביכול? א', בסוגריים אני אומרת, הרבה פעמים שאומרים, חווה שמה, זה, זה. אנחנו לא יודעים אם הם היו צדיקים גדולים מאוד, כן? אנחנו לא יודעים אם אנחנו היינו שם, אם לא היינו נופלים, כן? ב', אם היינו ראויים והיינו כבר מספיק טובים, כבר היינו חוזרים. לקודם חטא אדם הראשון. אז ככה שרק להאשים אותם. אבל למה אנחנו כן אומרים את זה? כי זה מעגל שני שאנחנו היום נולדים לתוכו. בלי בחירה. בסדר? זה גם לא תלוי בנו. זה כן תלוי באדם עד כמה הוא יחזור ויקדם, וזה כן היה תלוי באדם וחווה שהם היו בני אדם. בני אדם גדולים מאוד, אבל בני אדם. בסדר? זה המעגל השני. המעגל השלישי זה כבר המקום האישי שלי. זה כבר מקומות שאני מצווה לעלות ולהתקדם בהם. זה המקומות שאני נפלתי ואני צריכה לתקן אותם. בסדר? זה כבר המקום האישי שלי. גם שם, במקום האישי שלי, גם יש חנק שהוא לא תלוי בי. זאת אומרת, כל אדם נברא עם המשימות שלו. כל אדם נברא עם הייעוד שלו בעולם, עם השליחות שלו בעולם. ולמלא את השליחות שלי זה לשוב בתשובה. כי כשאני ממלא את השליחות שלי, אני נהיית אדם יותר טוב, ואני עוזרת לעולם להיות במקום יותר טוב. ממילא זה תשובה. אני חושבת שההרחבה הזאת של המושג תשובה, מצד אחד, עוד פעם אני אומרת, זה גם תיקון, כן? גם התיקון האישי שלי, של המקומות שבהם אני לא טובה, אני לא בסדר, אני נופלת, וגם תיקון חטא אדם הראשון וכולי, בסדר? אבל הרבה פעמים, כשבאים לאלול, ופעם זה היה יותר מקובל בגלות, יש לזה הסברים גם למה זה היה יותר מקובל, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע, אז לא נקדיש לו. באמת, אלול זה היה משהו מאוד מאוד מפחיד, וגם ראש השנה. ואני חושבת שיש מזה גם קצת היום. זאת אומרת, בסוף אנחנו יודעים שאנחנו עומדים לדין. כן, זה מפחיד. לפחות אותי. אני יודעת שאני נפלתי, שיש הרבה מקומות שאני צריכה לתקן ולהוסיף, שיש מקומות שהייתי צריכה לתקן כבר מזמן ולהוסיף בהם טוב, ולא עשיתי את זה. יש מקומות שהשתדלתי ולא הצלחתי, ויש מקומות שלא מספיק השתדלתי, יש מקומות שבכלל לא השתדלתי. אני יודעת. וכשאני עומד ביום הדין, אני יודעת שכל הדברים האלה יימדדו. אז כן, זה מפחיד. אבל באמת כשמרחיבים את מושג התשובה, זה מביא אותנו יותר, אני גם לא אומרת שאסור לנו לפחד קצת, כן? מותר. אבל זה מביא אותנו למקום שלוקח את זה הרבה יותר למקום הרבה יותר מרומם מאשר רק מפחיד. וגם אמרת מקודם שהתשובה היא תהליך, אז אם אני רק בפחד מתחיל אלול, והשנה זה היה מאוד קשה, אני ממש הרגשתי את זה להיכנס לאלול השנה בגלל אוגוסט, בסדר? ועדיין חופשה עם הילדים ונסענו לצפון וזה וזה, היה מאוד קשה, עוד יותר קשה לחוש את את הימים האלה. מי שיושב בישיבה, מי שבא מוגדל במדרשה וכולי, יותר אולי מרגיש את זה, אבל באמת קשה לחוש את הימים האלה. ובאמת, בוא נגיד שבחודש, 40 יום, 50 יום, אני באמת לא יכולה, אני, לפחות אני אישית, לא יכולה לתקן את כולי לגמרי. אז זה עוד יותר מפחיד, ואז לפעמים יש כאלה שאומרים, טוב, אין לי סיכוי, אז אני כבר לא אתחיל. או אני אעשה רק דבר אחד קטן, למרות שבאמת אני יכולה שלושה. בסדר? וכשאנחנו מרחיבים את מושג התשובה ומבינים שכל עשייה טוב זה תשובה, אז זה כבר יותר בצד של אני מסוגלת ויכולה ואפילו שמחה ורוצה לעשות את זה, מאשר בצד של רק פחד. הפחד לפעמים יכול לשתק, בסדר? וכשאני מבינה שכל מעשה טוב שאני אעשה, בסדר? נגיד, יש לי משהו עם ההורים שלי, בסדר? בכיבוד הורים. וקשה לי לתקן את זה ואני צריכה לעבור תהליך ארוך של תיקון. אז מצד אחד זה טוב להתחיל דווקא באלול, וכן, נמשיך גם אחרי זה, החיים ברוך השם לא נגמרו, ונמשיך גם אחרי. איך, בטח אתם מכירו את המשפט הזה, מפרסמים את זה הרבה בשם נחמה לייבוביץ', זיכרונה לברכה, שהיא אומרת שבבית הספר תמיד היו אומרים שבין ראש השנה ליום כיפור צריך להקפיד יותר על התנהגות טובה, וזה נכון. ואבא שלה היה אומר להם שעוד יותר צריך להקפיד בין יום כיפור לראש השנה. בסדר? אז לא נגמר לנו, זה לא שהתיקון... באלול המלך בשדה, הוא יותר מאפשר לנו, יותר פתוח אלינו, וזה ימים שמסוגלים, יש בימים האלה קדושה, כמו שאנחנו מאמינים שיש בשבת קדושה, ובכל מיני ימים מיוחדים יש קדושה שהיא גם לא תלויה בנו, אז יש בימים האלה קדושה. וכדאי לנצל את הימים האלה, את המלך בשדה ואת הקדושה הזאת, ולהתעורר ולתקן ולעשות, אבל לא לחשוב שהכל תלוי רק בזה, לא לחשוב שפה זה נגמר, בסדר? יש לנו כל הזמן. אבל בכל זאת, ואני אומרת, איך אני אתקן תוך 30 יום? כן, אז בוא נתחיל. אבל כל דבר טוב שאני אעשה, זאת אומרת, נגיד יש נקודה מסוימת שאותה אני רוצה לתקן מול ההורים שלי, וקשה לי, ואני לא כל כך מצליחה ואני מנסה, אז אני יכולה לעשות כל מיני כיבוד הורים אחרים אפילו. לא הורים אחרים, כן, את ההורים שלי, אבל לא באותה נקודה דווקא שבה אני צריכה את התיקון, אלא לעשות עוד דברים שאני מכבדת אותם. זה ממילא יגרור, דרך אגב, את המקום הזה שצריך יותר תיקון. בסדר? אבל זה נקרא לשוב בתשובה. עכשיו, אני יכולה גם לקחת משהו שאני בכלל לא דווקא בו חשבתי שאני צריכה לתקן, כן? פה אמרתי, יש משהו שאני צריכה לתקן, אז במקום רק לעסוק בתיקון, אני אעשה טוב. אלא באופן כללי, כל חיינו, כל דבר טוב שאנחנו עושים, זה תשובה. זה התקדמות. וכמו שאמרנו, בימים האלה עוד יותר. אז כל קידום של העולם, רק רוצה לראות איפה אנחנו עומדים, כל עשייה טוב בעולם, זה תשובה. גם תיקון, אבל גם עשייה טוב. אם נדגים את זה באופן כללי על אנשים בעולם, אז גם אדם שמדבר לשון הרע ומחליט לעבוד על עצמו, ופחות לדבר לשון הרע או לא לדבר לשון הרע ולהתקדם, זה תשובה. וגם אדם שהמציא תרופה, זה גם תשובה. יכול להיות שאותו אדם בכלל הוא גוי, יכול להיות שהוא לא מכיר בקדוש ברוך הוא, יכול להיות שהוא לא עשה את זה לשם שמיים. אבל הוא שב בתשובה והוא השיב את העולם בתשובה. לא השיב בתשובה מלאה, כן? אבל קידם את העולם בתשובה. למה? כי הוא עשה את העולם יותר טוב. בסדר? קחו עוד דוגמאות. אדם שהמציא את המעלית, בסדר? יכול להיות שהוא עשה את זה, אני לא יודעת. יכול להיות שהוא עשה את זה בכלל רק בשביל הכבוד או רק בשביל הכסף, אני לא יודעת. אני משערת שלא רק, אבל יכול להיות. זה לא משנה, המעלית הזאת מאפשרת לחולים, לנכים, היא מאפשרת המון דברים טובים בעולם. אז הוא קידם את העולם בתשובה, בסדר? עכשיו, לא שאני אומרת את זה כדי להסתפק בזה, זה רק נעשה דברים קטנים טובים וכו', אבל כן, להרחיב את המושג הזה של תשובה. התשובה זה להתקדם, זה לעשות טוב בעולם, זה לשוב אל המקור, והמקור הוא טוב עילאי, טוב עליון, טוב שלם אפילו, בסדר? ולכן כל התקדמות לשם, בין אם זה תיקון של משהו שמקולקל, ובין אם זה עוד עשייה טוב, עוד לקדם את העולם, בין אם זה לקדם את עצמי הפרטי, בין אם זה לקדם מישהו אחר, בין אם זה לקדם את העולם כולו, בין אם זה לקדם את היישוב שלי, את עם ישראל, את החברות שלי, לא משנה, כל עשייה טוב היא בעצם התשובה. בסדר? זה התשובה. אני רוצה שנייה לחזור לפסקה. התשובה קדמה לעולם ולפיכך היא יסוד העולם. אז קודם כל את זה הבנו, ואולי רק נוסיף משפט אחד שנבין את זה ככה עד הסוף, את המשפט הראשון הזה, שבעצם בגלל ההמשך בפסקה, שכבר דיברנו על זה שאין אדם אשר יעשה טוב ולא יחטא, בסדר? אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא, כי אנחנו חיים בעולם הזה. אז תארו לכם שלא הייתה תשובה. לא הייתה אפשרות של התיקון אפילו. בסדר? לא מדברת רק על העשייה טוב של ההתקדמות, של התיקון. מה בעצם היה קורה לעולם? מה היה קורה? מה?
חרב.
בסדר? כמו שהיה עם דורו של נוח. כי הרי אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. ולא כולם צדיקים, אז עוד יותר חוטאים, בסדר? ואם כל החטאים זה, וכל ירידה שלך, זהו, ירדת. אין אפשרות לתיקון, אבוד. אז תוך שנייה אנחנו נהיים אבודים, נכון? ותוך שנייה, שנייה, בסדר? גם אם זה לא יהיה שנייה, זה יהיה דור, בסדר? לא משנה, אז העולם הולך, בסדר? ולכן הקדוש ברוך הוא יצר את התשובה מלכתחילה, כי אי אפשר שהעולם יתקיים ללא תשובה. כי גם התשובה היא זאת שתקדם את העולם אל המקום טוב שלו, וגם היא זאת שתאפשר לנו לחיות חיים טבעיים במילואם, שממילא זה אומר שניפול ונחטא, ויש לנו אפשרות לתקן. ודרך אגב, אני בטוחה שמעתם על זה הרבה, גם בשבועות האלה, המתנה הזאת של תשובה, א', היא לא מובנת מאליה, והיא מתנה עצומה. בואו נחשוב על עצמנו כבני אדם. כמה קשה לנו לסלוח? כשמישהו כן עשה לנו משהו לא טוב, כמה קשה לנו לסלוח? וגם כשאנחנו סולחים, שוב, כל אחד יכול להיות שלא יכול להיות בטוח, שיש פה בנות שהרבה יותר צדיקות ממני, אני יכולה להדגים מעצמי, שגם כשאני סולחת, הרבה פעמים אני לא שוכחת את זה לגמרי. איך אני רואה את זה? יכול להיות שעכשיו אני שוכחת. די, באמת, סלחתי לבן אדם ואני איתו והכל בסדר. כשפתאום קורה עוד איזה משהו קטן או משהו דומה אפילו מישהו אחר, פתאום אני נזכרת. זה אומר שלא באמת שכחתי לגמרי. נכון? זה עולה. עוד נקודה, תארו לכם שעכשיו הייתי מביאה לפה אסירה משוחררת שגנבה המון וישבה כמה שנים טובות בכלא. ואני אומרת לכם, היא חזרה בתשובה. היא חזרה בתשובה, היא תקנה את מעשיה. בקלות היינו מקבלים אותה פה? לא יודעת. ונניח שכן, שיש פה באמת צדיקות מאוד מאוד גדולה שהיינו מקבלים אותה. מחר היה נעלם פה מצלמה למישהי. באוטומטית היה עולה שזה בית אחי. בסדר, לאמא שלי יש סיפור על תלמידה, היא הייתה מחנכת באולפנה הרבה שנים, תלמידה שבאמת הייתה גנבה, באה מבית מאוד קשה, סיפור מאוד מאוד מורכב, מאוד מובן למה היא גנבה, אבל בסוף אי אפשר לתת לאיזה מקום בשבילה אפילו קודם כל, ובאמת כשעלו על זה וגם הבינו למה וכו', לקחו אותה, התנאי היה שהיא יכולה להמשיך באולפנה, בתנאי שהיא הולכת לטיפול. באמת הלכה לטיפול מאוד מאוד יסודי, לא רק בגנבות, בכל מורכבות החיים שלה. והיא באמת, גם מי שטיפלה בה וגם היא וגם כל מי שהיה מסביב, היא אדם הזה, ידע שהיא באמת חזרה בתשובה. ואז יום אחד בכיתה נעלה משהו או שני דברים, וכמובן שכולם חשדו ישר בה. ובצדק, האמת אפשר להבין את זה. ואימא שלי, לא יודעת אחרי, היה לה את האומץ הזה, היא באה לכיתה אפילו בלי לדבר עם הבת. והיא אמרה להם, אני מבטיחה לכם שזאת לא היא. אני יודעת מה הבת הזאת היא היום, אני יודעת מה היא עברה, אני יודעת מה היא עשתה, אני אומרת לכם שזה לא היא. לא משנה, אחרי בדיקות וזה, אני אגיד לכם את סוף הסיפור, באמת מצאו שזה היה מישהו אחר שניצל את זה, מישהי אחרת שלי, מה זה ניצלה את זה? מסכנה, גם היא הייתה במצב לא טוב. אחרת היא לא הייתה מגיעה לזה, כן, אבל כאילו ניצלה את זה במרכאות, שברור שיאשימו את היא, נכון? אבל זה הטבע האנושי. אתם מבינות שהקדוש ברוך הוא באמת מוכה לנו? באמת. תיקחו דף, כשאנחנו כותבים על דף ומוחקים אותו במחק או בטיפקס, או מקמטים אותו, הוא חוזר להיות מה שהוא היה קודם? הוא לא חוזר, אין דבר כזה כמעט בעולם. יש מעט דברים אולי. אין כמעט, אין חומר שנעלם, נכון? יש לנו חוק שימור החומר. בסדר? והקדוש ברוך הוא באמת נתן לנו את המתנה, אנחנו צריכים לסיים? כן, רק שנייה, רק תגידו לי מתי אנחנו צריכים לסיים. אוקיי, אז יש לנו קצת, כן. נכון. נכון? אנחנו גם חסרים סתם בעוד דבר. בטח יש פה הרבה בנות שמתלבטות מה ללמוד או מה לעשות, ואתה לא באמת יודע על מה לגמרי השליחות שלך. יש, נכון? וחסר. ובמציאות הקיימת אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים במסגרת הקיים, וגם אנחנו מאוד שואפים, מתפללים, עושים כל מה שאנחנו יכולים על מנת שנחזור למציאות השלמה יותר. גם הכפרה היא הרבה יותר מלאה. אתה מביא קורבן, הכפרה היא הרבה יותר מלאה, הרבה יותר מיידית. פעם אני שמעתי ממישהו שיעור של נושא של צרת, שצרת זה בעצם עונש, זה עונש מאוד קשה. גם כולם רואים וכו'. הוא אמר שהצרת זה אחת המתנות הכי גדולות שיש. כי מה היה קורה, אם היה פה היום צרת, מה היה קורה? לא היה לשון הרע יפה. כשהייתי מלמד ספר ויקרא בכיתה ט' והייתי שואלת, מה יקרה אם יחזור עכשיו צרת? מה אמרו לי? כולנו נהיה מצורעים. שבשנייה הראשונה אולי זה נכון, אבל באמת זה לא נכון. כי באמת, כשיש את הצרת במיידי, אתה הרבה יותר קל לך לעמוד בזה, לא לדבר לשון הרע. איזה חברה בריאה שאין בה לשון הרע, תחשבו מה זה. איזה דבר נעלה זה. שהרבה פחות בא לנו לדבר לשון הרע. שאם בא לנו, אנחנו מיד עוצרים את זה ביחסית, בקלות, כן? איזה חברה בריאה זאת. אז בואו נמשיך. אחרי שהסברנו, אנחנו מבינים יותר את המשפטים פה. שלמותם של החיים היא דווקא עם המשך התגלותם על פי טבעם העצמי. בסדר? זה מה שאמרנו. מה זה טבעם העצמי? שאני בתוך גוף. שיש לי יצרים, שיש לי עולם חומרי מסביבי, שאני צריכה לדאוג לו ולטפל בו. וכיוון שהטבע מצד עצמו אינו בעל הסתכלות והבחנה, זאת אומרת, אמרתי מקודם שאכילה, שינה וכו', זה כמו בעלי חיים, אז אצל בעלי חיים באמת אין הבחנה, נכון? אין הבחנה בין טוב לרע, זה אינסטינקטים טבעיים. כאילו, בעל הבעל החיים לטרוף, הוא טורף, הוא לא חושב אם זה נכון, אם זה יפה, אם זה מוסרי, נכון? הוא לא, באופן טבעי. הטבע הוא לא בעל הבחנה, החומריות היא לא בעל הבחנה, היצר עצמו הוא לא בעל הבחנה. מי בעל הבחנה? מי בעל הבחנה? נו, האדם. לאדם יש שכל שאין אותו לבעל חיים. לאדם יש נשמה שאין אותו לבעל חיים. והשכל והנשמה הם אלה שצריכים לשלוט על הטבע, הם אלה שצריכים להוביל אותו. אבל הטבע עצמו הוא לא בעל הבחנה. ולכן אם נתנהג רק בצורה טבעית, יש כאלה שאומרים, אבל זה טבעי, אבל נולדתי במזל זה וזה, אז ככה אני. נכון, טבעי, אז טבעי לי, כשמישהו מעצבן אותי, לדקור אותו בסכין. זה מאוד טבעי. אבל ובאמת, בעל חיים ככה עושה. אם מעצבנים אותו, הוא תוקף, נכון? זה טבעי, את לא שמה בעל חיים בכלא, בגלל זה, שהוא תקף. בסדר? אבל לאדם זה גם טבעי. אבל לאדם יש גם בטבע עוד דברים שאיתם הוא יכול לשלוט על הטבע הזה ולהוביל אותו. אז בוא נראה. וכיוון שהטבע מצד עצמו אינו בעל הסתכלות והבחנה, הרי אחרת הוא מוכרח מצד זה. ואין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. הוא ביטול, כמו שאמרנו מקודם, ביטול עצם טבעיותם של החיים. כדי שיהיה אדם בלתי חוטא, זה עצמו החטא היותר גדול. וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. על כן, התשובה מתקנת את הקלקול ומחזירה את העולם ואת החיים למקורו, בסדר? למקור העליון, שלשם אנחנו שואפים להגיע, דווקא בגילוי יסוד עצמיותם העליון, עולם החירות. מה זה עולם החירות? עולם החירות זה עולם הבחירה, שאני יכולה לבחור לי בין טוב לרע. זה מה שמרומם אותי בסוף כלפי מעלה. ועל שם כך מכנים שם השם אלוקים חיים. אלוקים חיים בעולם הזה. זה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות. לחיות את אלוקים בעולם הזה. לא רק לשאוף שזה מה שיהיה למעלה כשהנשמה שלי תהיה מחוץ לגוף. בעולם הזה אני צריכה להחיות את אלוקים, להחיות את הדברים עם אלוקים. לקדש את הדברים שהם יעלו כלפי מעלה. זו הנקודה. ובזריזות נקרא את שני הדברים הנוספים שיש לכם, שזה ככה יסגור לנו את המעגל הזה של לרומם את העולם לטוב. העולם מוכרח הוא לבוא לידי תשובה שלמה. זאת אומרת, זה מובטח לנו. אם זה מייאש אותנו, שאיזה סיכוי יש לנו לרומם את כל העולם ואת עצמנו כלפי מעלה, העולם ישוב לידי תשובה שלמה. אם הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ככה ודרש מאיתנו להגיע לשם, אז זה אפשרי, זה יגיע לשם. זה יגיע. אין העולם דבר עומד על מצב אחד. כי אם הולך הוא מתפתח, אין עמידה במקום. זה גם ידוע, אמירה שאין עמידה במקום, או שאתה יורד או שאתה עולה. אז גם אם אתה יורד, אז זה יגרום לך עוד יותר להבין כמה אתה צריך לעלות, או מה אתה צריך לעשות כדי לעלות. ממילא זה עלייה, העולם כל הזמן מתקדם. כל מיני דברים, נגיד, שעולים היום בתחום המוסר, שעולים בצורה מאוד מאוד עוצמתית וחזקה בעולם כולו, ואצל עם ישראל ובמדינת ישראל בפרט, הכל בא לבירור. הכל בסוף בא כדי שבסוף אנחנו נבחר בטוב כי זה טוב, ולא רק כי ככה גדל. הכל בא לבירור ולהתקדמות, גם אם אנחנו רואים נסיגות. בסוף זה בא להתפתח. וההתפתחות האמיתית והשלמה מוכרחת היא להביא לו את הבריאות הגמורה, החומרית והרוחנית, והיא תביא את אור חיי התשובה עימה. זאת אומרת, ההתקדמות שלנו זה לא רק הנשמה לבד מחוץ לגוף, בלי קשר. הגוף עושה טעויות, עושה שטויות, הנשמה לא. אין דבר כזה. בעולם הזה אנחנו נשמה בתוך גוף, זה התשובה היא של הכל ביחד. והדבר האחרון, רוח התשובה מרחף בעולם. והוא נותן לו את עיקר צביונו ודחיפת התפתחותו. ובריח בסמיו הוא מעדן אותו ונותן לו את כל כישרון יופיו והדרו. זאת אומרת, מה דוחף את האדם לעשות טוב, להתקדם? וכמו שאמרתי, כל טוב, לא רק תיקון של חטא, לא רק במשהו שהוא דווקא רק מצווה מסוימת, גם אצל אדם שהוא לא יהודי או לא דתי, בסדר? מה הרוח הזה בעצם של התשובה דוחף? את עשיית הטוב, את התקדמות העולם. כל אדם שרוצה לעשות את העולם יותר טוב, שרוצה לעשות בעצמו יותר טוב, שמתאמץ כדי להיות אדם יותר טוב, זה בזכות רוח התשובה הזאת שדוחפת אותו. אפשר לקרוא לזה מצפון, נשמה, רוח קדושה, רוח התשובה, אפשר לקרוא לזה בהרבה שמות. וכאלה שהם לא אנשים מאמינים בקדוש ברוך הוא, או לפחות כלפי חוץ הם אומרים שהם לא מאמינים, לא בטוח שזאת האמת, לאמיתה. אז הם לא יקראו לזה בזה, אז הם יקראו לזה מצפון, הם יקראו לזה מוסר, בסדר? אבל כל רצון לעשות טוב, גם אם לדעתנו, תן דוגמה קטנה. בסדר? אני הרבה פעמים מאוד מאוד קשה לי עם כל הארגונים של תנו לחיות לחיות וכאלה. למה קשה לי עם זה? באמת זה טוב. באמת, התורה, אני חושבת שהיא הדת כביכול היחידה, שבאמת דואגת לכל העולם, כולל לבעלי החיים. אנחנו אמורים לרומם את כל העולם, כולל הצומח שבו והדומם שבו והחי שבו, הכל. אז מה רע בזה? אלא מה קשה לנו עם זה? שזה קודם למוסר כלפי בני אדם. זה באמת לא טוב, זה מקולקל שזה קודם לאדם. אבל עצם זה שיש רצון להיטיב לבן החיים, זה רצון טוב. זה רצון מתוקן. זה לא מבוסס מספיק, זה לא בא בפרופורציה הנכונה, ובעזרת השם זה יגיע. יש לרב קוק בתללי אורות שהוא מחלק את הקבוצות בעם ישראל בזמן הגאולה לארבע קבוצות, שאני לא יכולה להרחיב בזה עכשיו, זה ארוך בפני עצמו. כל קבוצה בעצם שואפת למשהו אחר, כשבסוף כל הקבוצות כולם מתאחדות בציון ומגיעות למקום השלם יותר. ואחת הקבוצות הוא כותב שזה הקבוצה של המוסר. אז זה מצוין. אלא מה? אנחנו כן נלחם בזה כשהם מקדימים את בעלי החיים לבני אדם. בסדר? אבל זה רוח התשובה. רוח התשובה היא זו שמקדמת את העולם למקום היותר טוב שלו. וככל שאנחנו נהיה יותר כלים ונקשיב לרוח התשובה ממילא, נצליח באמת לעשות יותר טוב ולקדם את העולם. זהו, מה חתימה טובה לכולם.